וילך אברהם הלוך ונסוע הנגבה. אומר רש"י, לאיזה כיוון הלך אברהם אבינו? הרי הוא התחיל מחרן, המשיך בשכם, הגיע בין בית אל ובין העין, והוא ממשיך לנסוע הנגבה. לאן הוא רוצה להגיע? אומר רש"י, לדרומה של ארץ ישראל, ששם ירושלים. נשאלת השאלה, האם אברהם הגיע לירושלים? והתשובה היא שכן, רק 54 שנים מאוחר יותר. שהרי מיד אחר כך, וירא בארץ, וירד אברהם מצרימה לגור שם, וכבד הרעב בארץ, ואחר כך, ביחד יצחק, מגיע אברהם לירושלים. מה הדבר הזה מלמד אותנו? שלהגיע לירושלים זה לוקח זמן. דבר נוסף, שלא צריך להתייאש. ועוד דבר, שהמטרה היא ירושלים. המקום שאליו עם ישראל צריך להגיע, עלו מירושלים, כנראה מצד המעלה המיוחדת של ירושלים לעומת שאר ארץ ישראל, שכל ארץ ישראל כולה היא המקום המיועד לעם ישראל. ואילו ירושלים היא המקום שבו עם ישראל מיועד להוציא את התורה לאומות העולם, כי מציון תצא תורה, תורה מיוחדת לאומות העולם, ודבר השם ירושלים. במילים אחרות, אי אפשר למלא את התפקיד האוניברסלי של היהדות בלי שאנחנו נאחז בירושלים. והדבר הזה הוא לא פשוט בכלל. אנחנו רואים בפרשת לך לך שאברהם אבינו עמד במצב מבחינה, כלומר, לאומית קשה. ויהי ריב בין רועי מקנה אברהם ובין רועי מקנה לוט. והכנעני והפריזי אז יושב בארץ. על מה מדובר? מדובר היה בריב בין שתי אוכלוסיות. שתי אוכלוסיות שיש ביניהם קשר משפחה, בין אברהם ללוט. שתי אוכלוסיות שיש ביניהם קשרי משפחה, קשרי דם, ושתי האוכלוסיות מאמינות באלוהי אברהם, והן רוצות את אותה טריטוריה. ואברהם אבינו היה לו קושי, מה עושים במקרה כזה? אז בלי להיכנס לכל הפרטים, ויש הרבה מה להאריך בזה ואני לא אאריך בערב, רואים שאברהם אבינו מצא כפתרון, לכאורה פתרון גאוני, את חלוקת הארץ. אמר בואו נחלק, הרי אנחנו לא מצליחים להסתדר באותו המקום, ייפרד נע מעליי, נעשה חצי חצי. וכך היה שלוט לקח את עבר הירדן המזרחי ואברהם את עבר הירדן המערבי, וכך לכאורה נמצא הפתרון. הפתרון, נמנע הסכסוך בין שתי האוכלוסיות המאמינות באלוהי אברהם והרוצות את אותה טריטוריה. אלא שלכאורה יש לו קושיה, מי התיר לו לאברהם לתת את הארץ שהקדוש ברוך הוא הועיד לו? לכאורה זה בלתי אפשרי. כנראה שאברהם אבינו מצא פתרון משפטי, מצא איזושהי לקונה משפטית בציווי האלוהי. הרי כשאברהם הגיע לשכם, נגלה אליו השם ואמר לו, לזרעך אתן את הארץ. לא נאמר לך. אמר אברהם, אם זה רק לזרעי ולא לי, אז בינתיים אני לא מחויב לכבוש את הארץ הזאת. אני רוצה למנוע סכסוך באופן מיידי, אני אחלק את הארץ. והילדים שלי, בבוא הזמן, הם יילחמו. עם הילדים של לוט תהיה מלחמה, אבל לא בדור הזה, ועוד כמה דורות, בינתיים אני אשיג באופן מיידי את פתרון הסכסוך. כך הייתה סברתו של אברהם, וכך הוא עשה. מה שלא נאמר לכאורה בשלב הזה של הכתוב, זה מה הייתה דעתו של הקדוש ברוך הוא בסיפור הזה. נכון, אברהם סבר שחלוקת הארץ תביא לפתרון לפחות בידי של הסכסוך. והשם אמר אל אברהם אחרי היפרדות מאיתו, כלומר אחרי שנחתם הסכם אוסלוט, אמר לו אחרי היפרדות מאדם, סנה עיניך וראה מן המקום אשר אתה שם צפונה ונגבה וקדמה וים. המקום אשר היה שם זה בין בית אל ובין העין בהר בעל חצור, שמשם אפשר לראות את כל הארץ, את שני עברי הירדן. כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך אתננה וזרה. כלומר, אם השימוש והלקונה המשפטית היה בגלל שבהבטחה הראשונה לא נאמר לך, עכשיו הוא אומר לו לך וזרה. במילים אחרות, אתה תצטרך עכשיו, אתה בעצמך, לכבוש את מה שנתת ללוט. קום מתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה. והנה אנחנו רואים מיד אחר כך שאברהם מסתבך במלחמה שהוא לא רצה, במלחמה בהיקף הרבה יותר גדול על הסכסוך הלוקלי שהוא רצה למנוע, והוא נכנס למאבק מול ארבעת מלכי בבל שאיתם הוא צריך להילחם ולכבוש בפועל את עבר הירדן המזרחי, כולל את האזור של סדום ועמורה, ולהציל את לוט מן השבי, כי הוא הפך את לוט לבעל בריתו. נכון שהוא נתן קצת נשק ללוט, אבל עכשיו לוט יסתבר, צריך להציל את לוט. כלומר, מה שמתברר כאן, שחלוקת הארץ אלינו מהווה פתרון, ולא עוד, אלא שזה מזמין סכסוך יותר גדול מן הסכסוך הלוקלי שרצו למנוע על ידי הפתרון הזה. בסיום המלחמה מגיע אברהם אבינו אל עמק שווה, הוא עמק המלך. מה הוא אותו עמק? לפי העולה בספר שמואל ב', עמק המלך הלא הוא הקדרון. אברהם מגיע עד שערי ירושלים. מה היה מתבקש שיעשה אברהם? שייכנס לירושלים ויהפוך אותה לבירה של מדינתו. הרי הוא היה במצב של אפשרות של הקמת מדינה ממש. הרי עמק שווה הוא עמק המלך, רש"י אומר בשם חז"ל, ושבו כל המלכים להעמיד את אברהם עליהם למלך ולקצין. כך שהייתה הזדמנות. ומלכי צדק מלך שלם הוציא לחם ויין. הפירוש הוציא, הוא אומר לאברהם, אתה לא תיכנס לירושלים, אני אתייחס אליך בנימוס, אבל לירושלים אתה לא נכנס. וזאת מדוע? משום שכל הצביעה שלך לירושלים היא בשם זה שאתה עובד את השם. גם אני כהן לאל עליון. יש עוד מונותאיזם אחר שמתחרה במונותאיזם שלך, אמונת ייחוד מול אמונת ייחוד, ולכן אתה לא נכנס לירושלים. כנראה שהדבר הזה, ואז בעצם יוצא שארץ ישראל נשארה מחולקת, ירושלים נשארה מחולקת, אברהם נמצא בשערי ירושלים ומלכי צדק נמצא בירושלים. וכל זה נובע מדבר אחד פשוט, מאחר ולא נפתרה בעיית המחלוקת במשפחת אברהם, לא נפתרה בעיית המחלוקת בירושלים. ירושלים אינה מתאחדת אלא כשכל ישראל מאוחדים. אגב, במה כל ישראל צריכים להיות מאוחדים? בין היתר צריכים להיות מאוחדים בזה שירושלים צריכה להיות בידה. יש מחשבה שאומרת שמאחר בירושלים, זה ביטוי שמשתמשים בו, כן? קדושה לשלושת הדתות, הלא היא עיר אוניברסלית, או הייתי אומר אפילו עיר קוסמופוליטית, היא גדולה מדי כדי להיות בידי אומה אחת. כן? זה הטענה. והשאלה היא, מה מאחורי הטענה הזאת נמצא? כי הרי ירושלים באמת היא מקור הקדושה לעולם כולו. אלא שאם היא תהיה בידי שלושת הדתות, היא תהפוך למוזיאון הגדול ביותר בעולם, המוזיאון היותר יפה בעולם, וכולם יוכלו להסתובב ברחובותיה של ירושלים ולראות חתיכת כותל וחתיכת כיפה הסלע ומשהו, איזה כנסייה, ויגידו איזה יופי שבני אדם הגיעו להסכמה זה עם זה, כשמצד האמת מה שיחסר שם זה האפשרות להפוך את ירושלים לגורם חי שפועל על העולם כולו, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים, נאמר כשיש ביתי, הבית שציוויתי לבנותו. כלומר, אם רוצים להשפיע השפעה אוניברסלית באמת, יש להפקיד את ירושלים בידי עם אוניברסלי באמת. ועם אוניברסלי באמת אנחנו מכירים, זה המשרד. אבל לפעמים יש פיתויים, יכולה לבוא מעצמה, למשל אשור. אנחנו רואים בספר מלכים שמלך אשור בא בראש מעצמה וטבע מחזקיהו מלך יהודה למסור את ירושלים בידו. ולכאורה הדבר הזה הוא הגיוני מאוד, לא רק בגלל שסנחריב הוא החזק וחזקיהו הוא החלש, אלא בגלל שאשור במונחים של אותם הימים זה האנושות. והאנושות, אז זה לא סתם, אשור זאת אימפריה שכבשה עמים רבים, התחילה לייסד את הרעיון של איחוד עמים תחת כיפה אחת, ולכן אך טבעי הדבר שמלך אשור ימלוך גם ירושלים. זה רעיון? לא, מתבקש. התלמוד מספר לנו אגב ספר ישעיהו מסופר שהדבר הזה עורר מחלוקת בין יושבי ירושלים בעצמה. והיה שם אדם שהכתוב מכנה אותו שבנה אשר על הבית, או שבנה הסופר, ולפי התלמוד שבנה היה אדם בקנה מידה תלמודי תלמיד חכם, והוא סבר שמן הראוי להיענות לבקשה הצנועה היפה של סנחריב מלך אשור. כי סנחריב סך הכל לא רק לחץ שהוא לא יעביר תקציבים, הוא אפילו לחץ שהוא יכבוש בעצמו. אז בשביל מה שתהיה שפיכות דמים? אולי ראוי למסור את ירושלים בידו. כך נאמר בתלמוד, שבנה הווה, אני קורא כאן מסכת סנהדרין כ"ו, שבנה הווה דריש בתלי שר רבבתה. כלומר, כששבנה היה נותן שיעורים, הוא היה מדבר בפני 130 אלף תלמידים. זה לא כולם תלמידים ממש, אבל הכוונה, יש לו אוהדים. תחשבו בעצמכם כמה מנדטים זה אומר. חזקיה הווה דריש, חזקיה שהיה המלך, כן, ביותר גדול משבנה, בכל זאת הווה דריש בחצה רבבתה. היו לו רק 110 אלף תלמידים. אז למי יש יותר? שם. כי אתה סנחריב וצר עלה על ירושלים, כשבא סנחריב וצר על ירושלים. כתב שבנה פתקה. שבנה כתב עצומה, בסר הפתק, לא דבר. היום קודם עצומה. שדה בגירה, והוא שלח את הפתק הזה בחץ. אל המחנה של סנחריב. שבנה וסיעתו השלים. כלומר, אומרים, אנחנו דווקא בעד הלחצים שלך, אנחנו דווקא, אם זה תלוי בנו, אנחנו מסכימים למסור בידיך את ירושלים. חזקיהו וסיעתו לא השלים, הם מספרים. שמה, בתוך הפתק הזה, תדע לך שחזקיהו הוא מתעקש, אבל אנחנו לא בצד שלו. כן? אם היית שם אותי שר החוץ, זה כבר לא היה קורה. שנאמר, מאיפה יודעים את כל הסיפור הזה? אומר התלמוד, כי הנה הרשעים ידרכו קשת, כוננו חיצם על יתר. תיאור סימפטי לאדם שמלמד 130 אלף אנשים. הווה גם מסדף לחזקיה, ואז חזקיהו התחיל לפחד. אמר, דילמה חס ושלום, נטיה דעתן נקושה בריחו בתה רובה. הרי הקדוש ברוך הוא נוטה אחרי הרוב. וגם אם הרוב הזה אמר שטות, אבל הקדוש ברוך הוא עובד עם הרוב. כיוון דרובה ממסרה, אינהו נמי ממסרה. כיוון שהרוב אומרים למסור את ירושלים, אולי גם הוא בעצמו, חזקיהו, הוא צריך למסור. בנאי. ואמר לו, לא תומרון קשר לכל אשר יאמר העם הזה קשר. כלומר, קשר רשעים הוא. וקשר רשעים אינו לעניין. כלומר, האופציה למסור את ירושלים שייכת לקשר רשעים. יש לי סיפור, מקביל לסיפור הזה, במסכת ברכות, על רבן יוחנן בן זכאי. רבן יוחנן בן זכאי, ככה מסופר במסכת ברכות, היה גוסס. ידע שעוד כמה דקות הוא הולך לנו. והוא התחיל לבכות. אמרו לו תלמידיו, אתה הולך לבכות, מה יש לך לבכות? הרי עוד מעט אתה מגיע לעולם הרבה יותר טוב. אמר להם, שתי דרכים יש לפניי, אחת לגן עדן, השנייה לגיהינם, ואיני יודע לאיזו מהם אני נכנס. זה תמוה מאוד. כלומר, אם רבן יוחנן בן זכאי עם כל הזכויות שלו איננו יודע לאן הוא נכנס, אז איפה אנחנו? ברור שרבן יוחנן בן זכאי, שהיה מגדולי עולם, מעמודי העולם, לכאורה אין לו מה לדעת. גם אם הוא יצטרך לעבור חלקיק שנייה לגהינה, אבל מה זה לעומת גן עדן שלו? ממה הוא פחד כל כך? כנראה שהוא פחד מטעות חמורה שהוא אולי עשה שנים לפניכם. הרי הוא פנה לאספסיאנוס קיסר ואמר, תשמע, תביא לי תקציבים לחינוך ואני נותן לך את ירושלים. איך זה נקרא? תן לי יבנה וחכמיה. יש לי הרבה אברכים, מה יהיה איתם? זה חשוב, זה העתיד של עם ישראל. תיקח את ירושלים. סך הכל הרי בירושלים נמצאים אנשים ממש לא סימפטיים, אביריונים, הם עושים כל מיני צרות, הם שופכי דמים. עדיף שתיקח את זה. ועל זה אמר רבי עקיבא, משיב חכמים אחור ודעתם יסכל. אף פעם לא מצאנו ביטוי כל כך חריף בפיתנה נגד תנה. והתנה הזה הוא לא סתם תנה, זה רבי עקיבא שכל התורה שבעל פה עומדת עליו. משיב חכמים אחור ודעתם מסכם. עכשיו רבי יוחנן בן זכאי כל ימיו כנראה שאל את עצמו האם הוא נהג נכון, האם הוא היה צריך לעשות את מה שעשה, או שמה הוא היה צריך לנהוג כמו חזקיהו מלך יהודה. וזה מה שהטריד אותו. אם הוא נהג נכון, מגיע לגן עדן. אם הוא נהג לא נכון, מגיע לגיהינם. מסופר שבשעת פטירתו, כשהוא ממש כמה שניות לפני, הוא הרגיש שעוד מעט הוא הולך למות, אמר, הוציאו כלים מפני הטומאה, והביאו כיסא לחזקיהו מלך יהודה שבא. כלומר, אומר רש"י, שחזקיהו בא לקבל את פניו של רבן יוחנן בן זכאי בעולם העליון. זאת אומרת שנאמר לו, לרבן יוחנן בן זכאי, שזה היה בסדר מה שהוא עשה. והוא מת בשלום. אז שאלת השאלה, למה חזקיהו מלך יהודה מקבל את רבן יוחנן בן זכאי? פשוט מאוד. השאלה באיזו תקופה של ההיסטוריה אתה נמצא. אם אתה במצב של חורבן, חלילה וחס, ואתה יכול להציל את מה שאפשר להציל, כי הרי ממילא המקדש עומד ליפול עוד מעט ביד אויב, אז אפשר להבין את רבן יוחנן בן זכאי. זה בסדר, גם חזקיהו מלך יהודה מסכים. אבל אם אתה בזמנו של חזקיהו מלך יהודה, דהיינו בזמן שהולכים ובונים את הארץ, ואתה אומר למסור את ירושלים ביד אויב, אז זה אומר הנביא, קשר רשעים הוא וקשר רשעים אינו מן המניין. כלומר, זה מאוד חשוב לא לטעות בהבנת התקופה ההיסטורית שבתוכה אתה נמצא. והנה, אנחנו צריכים להבין באיזו תקופה של ההיסטוריה אנחנו נמצאים. האם אנחנו בתקופה שבה אנחנו מנסים להיות שייכים לסדר העולמי שנכפה על ידי המעצמה הגדולה? או שמה אנחנו בתקופה של ההיסטוריה שבה אנחנו נקראים למלא תפקיד כלפי האנושות, ולצורך זה אנחנו צריכים שירושלים תהיה בידינו? זאת השאלה. אני לא חושב שיש ספק בכלל. התלמוד מספר מה עשה אותו שבנה. הלך לחצוב לו קבר בקברי בית דוד, בא נביא ואמר לו, מה לך פה ומי לך פה, כי חצבת לך פה קבר, הנה השם טלטלך, טלטלה גבר. ויש שם תיאור של מה שקרה, אני כאן בדלג, כי הווה נפיק איהו. כלומר, יצא שבנה לקראת סנחריב. יצא לשליחות, כנראה שסנחריב אמר לו, אתה מוזמן לשיחה אישית איתי. זה מכובד. אז כיוון שאתה מאלה שמוכנים למסור את ירושלים, אני מזמין אותך ואת כל המחנה שלך לביקור אצלי. כי הווה נפיק איהו, כשהוא יצא בעצמו, אתה גבריאל אחדה לדשה באבי משירייתך. בא גבריאל וסגר את הדלת מאחורי מחנה, לא מפני מחנה. מה זה גבריאל שבא? גבריאל בכל מקום זה מי שמקנה לעם ישראל, זה הפטריוט. כן, מבין כל המלאכים המלאך הפטריוטי, רואים את זה בכל האגדות, זה גבריאל. והוא מנע מהמחנה לצאת. מה פירוש הדבר? שברגע האחרון המחנה החברתי שתמך בעמדה של שבנה עצר. מדוע עצר? כי הרוח הלאומית, הגאווה הלאומית, גברה בקרבו. ואז יוצא ששבנה יצא לבדו. ואז סנחריב אמר לו, איפה כל החברים שלך? אמר, מה עשה לו סנחריב? המית אותו באימים קשים שהתלמוד בתאר, ומפני הרגישות של חלק מהציבור, אני אחסוך אותם. עכשיו אני רוצה קצת להבין קצת יותר הסיפור הזה של ירושלים. ירושלים, אנחנו אומרים שירושלים תמיד עומדת בתור אבן בוחן למצבו של ישראל, למוכנות שלו להיות עצמו. אבל גם הגויים רוצים את ירושלים. איך אומר הנביא? ביום ההוא אתן את ירושלים אבן מעמסה לכל העמים, כל עומסיה שרות ישרדו. כלומר, ינסו. והציפייה היא שיבוא גבריאל, דהיינו שתהיה התעוררות של גבורה לאומית, ומתוך כך נוכל לעמוד מול לחצים, בין שהלחצים האלה באים מבחוץ על ידי סנחריב, בין שהם באים מבפנים על ידי כל מי שמתנדב להיות שבנה. וכאן אנחנו מגיעים למשהו עמוק יותר. נאמר במסכת סנהדרין על ירובעם בן נבט, כתוב בימים ההם ויצא ירובעם מירושלים. אמרו חז"ל, הוציא את עצמו מפתקה של ירושלים. זאת אומרת, יש פתק שבו כתוב מי ראוי לירושלים ומי לא. וירובעם בן נבט הייתה לו שיטה שלא צריך את ירושלים. יש מספיק בתי כנסת בשאר ארץ ישראל. הוא עשה לו בית כנסת בבית אל, ובית כנסת בדן, והעמיד שם את העגלים. יש לנו פולחנים אלטרנטיביים. העיקר זה ירושלים שבלב. העיקר זה שאנחנו עובדים את השם. זאת הייתה הסברה של העמדת העגלים בבית אל ובדן, אך זה לא היה עבודה זרה. זאת הייתה המחשבה שסך הכל אנחנו עוד לא הגענו למצב כזה שאפשר לאחד את כל שבטי ישראל מסביב ירושלים, ולכן עדיף להעמיד פולחן אלטרנטיבי. מה נתן את העוצמה לירובעם בן נבט, האפשרות בכלל לחשוב בכיוון כזה? מה שנתן לו את האפשרות הזאת זה הטעויות שעשה שלמה המלך. שלמה המלך, עליו השלום, מעמודי עולם, אבל עשה איזושהי טעות. הוא נתן לנשים שלו להעמיד במות לעבודה זרה בירושלים. אז אם יש במות לעבודה זרה בירושלים, עבודה זרה זה הפירוד. אם יש פירוד בתחום הרוחני, אז יש גם פירוד בתחום הפוליטי. אמר ירובעם בן נבט, אם זה כך, איש לאוהל עם ישראל, לא צריך ריכוז שלטוני, לא צריך ירושלים. על זה אמרו חז"ל שירובעם בן נבט אין לו חלק לעולם הבא. מדוע? משום שכל החוטא הוא מחטיא את הרבים, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. כלומר, כשמדובר על ירושלים, כשמדובר על החטאת ישראל מלעלות ירושלים, וזה הקדוש ברוך הוא לא צולח. זה מפורש. ובגלל שאפשר לומר, אם אינך רוצה את ירושלים, זה סימן שאתה מאמין במשהו אחר. במה אתה מאמין? אתה לא מאמין באלוהי ישראל, אתה מאמין באלוהי ההרים והגבעות. יש אלוה בבית אל, יש אלוה בדן, אבל זה כבר לא אלוהי ישראל. יש בספר הכוזרי במאמר רביעי דבר מפתיע מאוד. יש התייחסות של רבי יהודה הלוי לשתי הדתות הגדולות שיצאו מן היהדות, הנצרות והאסלאם. ושם רבי יהודה הלוי במאמר רביעי נותן איזושהי ביקורת על שתי הדתות האלה. מעניין, מה היינו חושבים למצוא? איזה ביקורת אפשר לתת על הנצרות? זה לא כל כך מסובך. יש הרבה, כן? ובצורה פשוטה, אמונת השילוש ועוד כמה דברים כאלה. גם על האסלאם, ביקורת זה לא חסר, זה קל למצוא. מהי הביקורת שרבי יהודה הלוי מוצא? רק דבר אחד. הראיה שהן לא נכונות, הדתות האלה, אומר רבי יהודה הלוי, זה שהם לא יודעים מהו כיוון התפילה. זה מה שיש לו להגיד. כל השאר הוא שכח. הם פשוט לא יודעים לאיזה כיוון מתפללים. אם אתה לא יודע לאיזה כיוון מתפללים, אז סימן שאתה לא יודע מי זה אלוהי ישראל. זה סימן שהנבואה הגיעה אליך בצורה מעוותת. ולכן אומרת המשנה, היה עומד בחוץ על הארץ, התפלל כיוון ארץ ישראל, היה בארץ ישראל, התפלל כיוון ירושלים, היה בירושלים, התפלל לכיוון המקדש, היה במקדש והיה לכיוון העזרה, בעזרה לכיוון קודש הקודשים, קודש קודשים, בין הכפור ובין הבדים. כלומר, שאם אנחנו רוצים להציל את העולם מעיוותי התפיסות בעניינים אלוהיים, ומתוך כך גם בעניינים מוסריים, אם אנחנו רוצים לתקן את העולם כולו, יש לנו אחריות. והאחריות לתיקון העולם זאת האחיזה בירושלים. איך אומר הנביא על ירושלים? לא יוסיף יבוא עוד בה ערל לטמא. לא הבנתי, אסור לערל או לטמא לגור בירושלים? מותר לערלים, לפי ההלכה ערלים וטמאים יכולים לגור בירושלים. אז למי התכוונו? מי ערל? הנוצרים שימצאו את התורה ולא רוצים לעשות ברית מילה. ותמה זה מי שעושה ברית מילה, אבל הוא מתמה את המקום. לא יוסיף יבוא עוד בה ערל. התחלת התיקון של הדבר הזה הייתה במלחמת ששת הימים שאותה אנחנו חוגגים היום, שחרור העיר העתיקה, הר הבית, הכותל המערבי וכל ארץ ישראל. דבר מאוד מעניין הוא לראות, וכאן איזה עובדה שלא תמיד שמים לב אליה, שעד מלחמת ששת הימים לא ידעו בעולם שיש דבר כזה יהדות. זה מעניין. טוב, כמובן שידעו שיש פולחן יהודי ושיש דת משה ושיש יהודים שמתפללים בבית הכנסת. אבל ראו בדבר הזה איזה מין שריד קדום של הגרסה הראשונה של הנצרות. היה מושג של תרבות יהודית נוצרית. כשגוי היה אומר tradition judéo-chrétienne או תרבות יהודית נוצרית, הוא התכוון לנצרות. כשהיהדות הופיעה בתור הטיוטה, הגרסה הראשונה של המוצר המושלם. המוצר המושלם, כבר אמר ברצון, זה הנצרות. מתי התחילו הגויים להתעניין ביהדות בתור שכזו? רק במלחמת ששת הימים ואילך. מאז התרבות האנושית בכללה התחילה לחשוב בכל נושא ונושא. מה אומר פילוסוף פלוני, ומה אומרת דת פלונית, ומה אומרת היהדות. כלומר, בזה נתברר מה שאמר יחזקאל קהלת, חוכמת המסכן בזויה ודבריו אינה נשמעים. ודווקא כאשר אנחנו מפסיקים להיות בזויים, והפסקנו להיות בזויים, ברגע ששבנו אל מקומנו, אל מקום קודשנו, מאותה שעה דברינו יכולים להישמע. ומתוך כך יש להסיק מסקנה ברורה, שמי שסובל שהוא יוכל להשמיע את דבר השם יותר טוב מתוך עמדה של חולשה, אינו אלא טועה. בסרט הזה היינו כבר במשך כמעט 2000 שנה במצב של שפלות, ואומות העולם לא שמעו לדברים. ברגע ששבנו אל עצמנו, התחילו האומות להקשיב לנו. ומכאן שאם אנחנו איננו נאמנים חלילה לירושלים, אנחנו בוגדים לא רק בעצמנו, אנחנו בוגדים בשליחותנו האוניברסלית, ואנחנו מעכבים את הנאמר והביאותים אל הר קודשי ושמחתים בבית תפילתי, כי בית תפילה יקרא לכל העם. במהרה בימינו, אמן.